חסדי השם, זכינו עכשיו לתרגול נפלא. ייקח כמה שניות עד שתתרגלו לכל, אבל זה יגיע. זכינו לתרגול נפלא של יציאה מאזורי הנוחות. אחד הדברים שהכי עוצרים אותנו מלהתקדם, מלפרוץ אל המחוזות בהם היינו רוצים להימצא, זה שיש לנו את אותם הרגלים שאנחנו שבועים בהם. כשמשה הולך במדבר והוא שומע את הקול דובר אליו מתוך הסנה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. מסבירים בתורת החסידות, של נעליך, תוריד את מה שנועל אותך. נעליך מלשון מנעולים. מעל רגליך מלשון הרגלים. הדבר שנועל אותך מלפרוץ קדימה, זה שאתה נעול באותם הרגלים, מהם אתה מתקשה להיגמל. והנה עכשיו הקדוש ברוך הוא סידר לנו ממש תרגיל נפלא. ישבנו באולם, כל אחת ישבה כבר במקומה והרגישה, אמרה, איזה יופי, יש מקום נוח, ראוי. והתרגול הזה של לקום ולעבור למקום אחר באורך רוח, זה באמת סגולה להמתיק את הדינים בראש השנה. זה לא רק גימיק. אמנם זה תכננתי לקראת סוף השיחה, אבל בהשגחה פרטית זה יופיע עכשיו בדקות הללו כבר, שאחד הדברים שכדאי להתאמן עליהם בראש השנה זה ההימנעות מכעס. ונסביר. הרציונל של הכעס, או המשפט הנלווה לכעס, שכביכול אני אומר, למה המציאות לא מתנהלת כפי שאני רוצה? זה בעצם הכעס. עבודת ראש השנה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא על המציאות. מה הכוונה להמליך אותו? זה לא רק להאמין בו, אלא לחוש את הנוכחות שלו בכל המאורעות, בכל המעשים, שנראה לי שכביכול הם לא קשורים. שהייתי אומר, אל תערב פה את הקדוש ברוך הוא. דוד המלך הוא המורה הגדול שלוקח את כל מה שעובר עליו, מנסה ללמוד מזה את הלקח, רק שמידך גם מנסה להבין איזה שיעור רוחני יש לו פה. איפה זה בולט בצורה הכי חזקה? בסיפור ששימי בן גירה מקלל אותו, והוא אומר, השם אמר לו כלל, וכידוע השאלה, האם שימי הוא נביא? לא. אבל דוד הבין, יש פה מסר עכשיו. ודוד כל הזמן הוא קשוב לשמוע את הדיבור של השם בתוך המציאות. רבי נחמן אמר פעם, כשבן אדם משוחח עם הקדוש ברוך הוא והוא חושב שזה מונולוג, אומר, זה לא ראוי, זה לא נכון, מונולוג זה חד שיח. דיאלוג זה דו-שיח. תפילה אמיתית של יהודי, התבודדות אמיתית זה דו-שיח. אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא עונה לי. רק צורת המענה היא אינסופית. יש לי איזו התחבטות, יכול להיות שספר יזדמן לידי, קלטת שמישהו יעניק לי, שיעור שאני יגיע אליו וישלח לי המענה. יכול להיות שבן אדם גם יזכה לנבואה ולרוח הקודש, אבל זה נדיר. רק שהמענה מגיע במחשבה, דיבור ומעשה, לא תמיד בצורה הדוגמטית שאליה אנחנו מצפים. באחד הפעמים, בשליחות, באחד הביקורים שלי בבית היהודי באודו, שאותו אנחנו מפעילים מזה כמה שנים, אז אחת מנשות הפעילים סיפרה לי, שהסבירה באיזה סתנה שם את כוחה של תפילה. והיו כמה בנות, היא אמרה להם, תראו, כשאתם פעם תהיו בצרה או במצוקה, תנסו לפנות אל הקדוש ברוך הוא, תתפללו, תגידו פרק תהילים, או דיבור בשפה שלכם. יש פרק גם שכל יהודי זוכר אותו. תודה רבה לך על ההשתדלות. יש פרק שכל יהודי זוכר אותו בעל פה, היום יש גם מוזיקה על זה, שיר למעלות, שא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי. אמר להם, תהיו פעם במצוקה, תפנו מכל הלב אל השם. ותראו, זה לא הוקוס פוקוס, זה לא מתמטיקה, אבל זה דרכו של יהודי. ולעיתים רואים ישועות, העיקר שזה יהיה מלב נקי. פוגשת אותם אחרי כמה שבועות הבנות, אמרו לי, תשמעי, היה לנו הזדמנות לתרגל את זה, וזה לא עובד התיאוריה שלך. שאלה אותה, מה קרה? כעבור כמה שבועות היא פוגשת את אותם בנות, והן אומרות לה, היה לנו הזדמנות לבדוק את זה, והתיאוריה שלך לא עובדת. היא אומרת, מה קרה? אתם יכולות לספר? אמרו, כן. אמרו, היינו באיזה טרק בערים, מסע רגלי בערים, היינו לבד, ובאחד הימים, לפנות ערב, איבדנו את דרכנו. והלילה החל לרדת, ושם זה בהימלאיה, זה לא כמו פה שהבעל חי הכי מפחיד באזור זה חתולים או כלבים משוטטים. שם יש גן חיות שלם בחוץ. והיה די מפחיד. אז נזכרנו בעצה שלך, והתפללנו, שרנו שיר המעלות מכל הלב, ואז היא שואלת אותם, ומה? אז מה, לא קרה כלום, אלא בדיוק עברו שם, כעבור כמה דקות שני עודים, ויראו לנו את הדרך לכפר. אז הנה לנו סיפור שמישהו יש ישועת השם, רק אני לא רואה בזה ישועה, כי אני ציפיתי למשהו אחר, ציפיתי למלאך עם כנפיים, ציפיתי למלאך עם כנפיים, ציפיתי לקולות שונים. אז דוד המלך, את מה שהוא עובר עליו, הוא את הכל מפנה כלפי הקדוש ברוך הוא. אני מנסה להבין את המסר. עכשיו אני חוזר קצת אחורה. עם לידתנו, קיבלנו שליחות, קיבלנו משימה, קיבלנו ייעוד. ואמרנו שבשם, המילה שם, עצם זה שיש לנו שם, זה מראה על איזשהו ייעוד. לשם מה נועד הדבר? אנחנו רואים ששם זה לאיזו תכלית, לאיזו משימה. שם זה גם השליחות. באתי בשמו של, ובעצם באתי בשליחותו של. יש פה כיסאות בצד, אפשר להשתמש בהן. ובמשך השנים שכחנו את אותה שליחות. שכחנו את אותה משימה, ולעתים החיים שלנו נראים נעדרי פשר, נעדרי משמעות. בפרק מ"ו אומר דוד, לכו חזו מפעלות אלוהים, אשר שם שמות בארץ. באים חז"ל ואומרים, יש לך שיעורי בית. אל תקרא שמות, אלא שמות. מה זה המשחק מילים הזה? יש שמות, אחרי זה שמות. מה זה בעצם שמה? שמה זה שממה. אדמה רגילה בכוחה להצמיח, לגדל. הרי זה דבר מדהים מה קיים בתוך האדמה. מה שנקרא, רבי נחמן קורא לזה, כוח הצומח, וכוח הגדל. באדמה, אתה שם גרעין של פלפל, גרעין של אבטיח, של אפרסק. והאדמה מאפשרת לפוטנציאל הזה להתגלות ולהיות שיח עם מראה, עם ריח, עם צבעים, עם נפח. זאת אומרת, יש כוח הגדל וכוח הצומח בתוך האדמה. אדמת שממה זו אדמה שאין בה את הדברים הללו, זה שם מה. דהיינו, אין שם מעבר למה שאתה רואה. שזה כאילו אומר, בשביל מה, מה היא נועדה? ועכשיו אנחנו חוזרים לפסוק, בא דוד ואומר, לכו חזו מפעלות אלוקים, לכו תתבוננו בבריאה, תראו כל מיני דברים, וחלקם יראו לכם כשממה, כדברים נהדרי פשר, נהדרי שליחות, נהדרי משמעות. זה במבט ראשון. עכשיו יש את השיעורי בית, עכשיו יש את התרגיל המתקדמים. מהו התרגיל המתקדמים? אל תקריא שמות, שזה מלשון שממה, שזה בלי משימה, בלי שליחות, אלא שמות. שכמו שאמרנו, שם זה תכלית, שליחות, ייעוד, משימה. רק שעם הזמן שכחנו את השליחות הזו. ויותר מזה, כשבן אדם מודע לשליחות שלו, הוא בעצם מודע גם למשאבים, לכוחות שניתנו לו לממש את השליחות. יש כלל, גדר הלכתי, שליח, זכאי לתור הזה, שיש לו גם את הכוחות, את אותם דברים, את אותם עזרים, שהוא יוכל להשתמש בהם בשליחותו. אז להיזכר בשליחות זה בעצם להיזכר גם במשאבים שיש לנו, באוצרות הפנימיים שלנו, באיכויות הטובות שלנו. בא הרב דסלר. הרב דסלר זה אחד האישים החביבים עליי, מאוד מעניין שהוא, איך קוראים לספרו בוחן פתע בידע כללי? כתב מליאם. למרות תפקידו הרשמי בסוף ימיו היה משגיח בישיבת פונוביץ' בבני ברק, שכידוע באותה עת עדיין לא הייתה ישיבה חסידית, הוא שילב בהגותו ובלימוד היומיומי שלו את תורת המוסר, תורת הקבלה ותורת החסידות. ויש שם בכלל קטע אישי שאורחי הספר מספרים, שזמן מסוים, כשהוא היה גר בלונדון, התארח אצלו חסיד חב"ד בבית, שקראו לו רבי איצ'ה מסמיד, או בעברית יצחק המתמיד, שהיה גאון עולם, חסיד לובביץ' שלפני 100 שנה, היה איש פלא, והרב דסלר ניצל את הזמן לעסוק איתו, ואמר, סוף סוף יש חסיד רציני, נלמד איתו ברצינות, והם בילו שבועות ארוכים בלימוד וצוותא, זה עוד ניחא, עד כאן הסיפור הוא סולידי. רק שלאחר מכן הרב דסלר אמר שהימים המאושרים ביותר כל חייו זה אותם שבועות שהוא למד חסידות עם רבי איצ'ה מסמיד. והפלא הנוסף, לא רק שהוא סיפר את זה, אלא שעורכי הספר התפיסו את זה, את הסיפור הזה, הוא לא סיפור שבעל פה, בחלק A בעמוד 485. לא סתם אני נותן את המקור, כי בכל זאת זה סיפור פיקנטי, איזה איש שמת, שלמרות שהוא נמנה כביכול על המחנה האחר, אומר בכנות, זה הייתה החוויה הרוחנית הכי משמעותית בחיים שלי. איזה חלק בספר זה מופיע הסיפור? עמוד? איזה 485. טוב, זה היה רק הפרומו למה שהוא אומר במקום אחר. יש לו כותרת של מאמר שבה הוא שואל כיצד האדם מוצא את עצמו. יש לו כותרת של מאמר שבה הוא אומר, נעשה מאמצים נוספים, כיצד האדם מוצא את עצמו. ואז הוא אומר, האדם מוצא את עצמו בשלושה דרכים, בהתבודדותו, בהיותו נותן ולא נוטל, ובהיותו שואף להיות ולא להשיג ולקנות. ונבהר. קודם כל, מה זה כיצד האדם מוצא את עצמו? איכן הוא הלך לאיבוד? מתברר שברחם לימדו אותנו את כל התורה. שימו לב לביטוי החזל, היא כל התורה כולה, לכפילות הזו. זה כמו אומרים, מקצה העולם ועד קצהו. כל התורה כולה. וכשנולדנו, בא מלאך ומשכיח את זה מאיתנו. וכאן נשאלת השאלה, אם רוצים שנשתמש בידע הזה, לשם מה השכיחו את זה מאיתנו? אם לא רוצים שנשתמש בידע הזה, לשם מה לימדו אותנו בכלל אותו? שאלה טובה. דרושים מתנדבים להנן בראשם. איך השאלה? אבל השאלה יסודית. למה? לפני שנענה את התשובה, נמשיך עוד שלב. אומרת המשנה באבות, ארבעה טיפוסי תלמידים. כל אחד מהנוכחים פה יוכל להבחן את עצמו בתור אחד מארבעת הטיפוסים שנזכיר בחוויית הלמידה. יש מי שקולט מהר ושוכח מהר, יש מי שקולט מהר ושוכח לאט, יש מי שקולט לאט ושוכח מהר, ויש מי שקולט לאט ושוכח לאט. מי זו הדמות הנפוצה ביותר, הפופולרית ביותר? קולט מהר ושוכח מהר, זה רובנו. נסו להיזכר מה דיברנו פה מחר. כנראה שמעט נזכור. מי הוא הרצוי ביותר, האידיאלי ביותר מבין ארבעת הטיפוסים? קולט מהר ושוכח לאט. מי על הפנים מכולם? כן, קולט לאט ושוכח מהר, מסכן, עד שהוא קולט, שוכח. ויש עוד אחד שהוא נסבל, שהוא קולט לאט ושוכח לאט. מה ששונה באופן בו הצגתי את הדברים מהניסוח של המשנה, אני אמרתי קולט ושוכח. המשנה למשל קוראת לזה מהיר לשמוע, ואיך היא מתארת את השכחה? מהיר לאבד. אומר רבי נחמן, יש פה כלל יסודי, חז"ל ברוח קודשם לא סתם התנסחו כך. דבר מה שידעת ונשכח ממך, זה אומר שאיבדת אותו. עכשיו אנחנו רואים כמה מדויק הביטוי שבן אדם אומר, אני מחפש את עצמי, או אני בחיפוש רוחני. את מה אני מחפש? את מה שנאבד לי. מה נאבד לי? זה הידע הקדום. מה ענייני בעולם? ברחם, אני אמרתי כל התורה כולה, אבל הניסוח יותר מדויק, מלמדים ומראים לו כל מה שעליו לעשות, לעבוד ולהשיג בזה העולם. וכיוון שיוצא זה נשכח ממנו. והתשובה היא, רוצים שנשתמש בידע הזה, אבל שנעמול להשיג אותו. כשהוא נשכח מאיתנו, לא משכיחים אותו מאיתנו באופן טוטלי. נותר רשימו. רשימו זה הביטוי הקבלי לזיכרון עמום. חסידות אומרים, אתם יודעים מהו השיעור שאנחנו הכי נהנים ממנו, השיעור שהוא הכי משמעותי עבורנו? שיעור שאני שומע דברים מבחוץ, אבל הוא מעורר בי את הזיכרון הקדום, את הזיכרון הפנימי. זה מעדד. הדיבורים הבאים מבחוץ מחזירים עד מבפנים. כי בכל דברים ששמעתי פעם, או דברים שמתיישבים על ליבי, או כמו שהיום נהוג לומר, זה מרגיש לי נכון. לא שאנחנו נותנים ציוני לחזל או לא. אבל יש דברים שהם מעדדים מבפנים. שכי בכל הנשמה שמע עליהם פעם. ואז הלימוד הוא בעצם תהליך של הזכרות. טוב, אז הסברנו את הכותרת, כיצד האדם מוצא את עצמו. הבנו איפה הוא הלך לאיבוד. אז השלב הראשון אומר בהתבודדותו, זמן לעצמך. תהיה קשוב למה שקורה בתוכך. תתבונן, תאזין לקולות העולות מבפנים. העולים מבפנים. לפעמים אנחנו כל כך עסוקים שאין לנו דקה לעצמנו באמת. אני עכשיו אומר ציטוט על חשיבותה של תפילה מפיו של גוי, מפיו של נוצרי מפורסם, אני אומר את שמו. אבל זה לא בשביל להיעזר אותו גוי, אלא זה בשביל ליצור אצלנו כמין בושה שבמי אני נעזר. היה מנהיג בארצות הברית, המנהיג של הקושים, קראו לו מרטין לותר קינג. הוא היה אדם מאמין באמונה שלו. הוא אמר פעם, אני כל כך טרוד בעסקי ציבור, יש לי כל כך הרבה מטלות על הראש, שאין לי מושג איך הייתי מספיק חלק מהדברים אם לא הייתי מתפלל שעתיים ביום. תווה שאתם קשורים לפרדוקס שבמשפט הזה. אני כל כך עסוק, כל כך טרוד, כל כך אין לי רגע פנאי, שממש לא הייתי מסתדר עם הדברים לולא הייתי מקדיש זמן לתפילה. ואת זה מי אומר לנו? מישהו שהוא מבחוץ לגמרי. פרעה אומר, תכבד העבודה על האנשים. תכבד העבודה, הכוונה היא שיהיו טרודים, ולא יהיה להם זמן להתבודדות, שההגדרה שלה, לבודד את עצמך מהגירויים החיצוניים. להיות קשוב למה שעולה בלבך ומהרצונות או מהכאב או מהתוכניות לעשות תפילה אישית ספונטנית אל השם, לספר לו את אשר בלבך. רק לעתים זה כל כך קשה לנו להיות עם עצמנו, כל כך קשה לנו להכיר במה שאנחנו מרגישים באמת. השלב הבא זה בהיותו נותן ולא נוטל, זה לעסוק בנתינה. יש הרבה מה להרחיב על הנתינה כמשחררת חסימות, אבל אני אשאיר את זה ככותרת, אולי פעם יזדמן לנו להרחיב על זה. אני אומר רק טיפ אחד, שנתינה צריכה להיות עם דעת. אם אתה עוסק בנתינה בלי דעת, לפעמים זה הפך הטוב. לדוגמה, אם הנתינה יוצרת אצל הזולת תלות, עצלות או ניצול, זה לא טוב. אם הנתינה מרוקנת את הכוחות שלך, מתישה אותך, גם זה לא טוב. אז הנה ראינו כמה דוגמאות על קצה המזלג, איך נתינה יכולה להיות הפך הטוב. צריך הרבה לימוד איך לתת באופן כזה שזה יהיה מועיל. אבל זה פותח מאוד. ואחד הדברים הכי נפלאים שיכולים להיכנס תחת הכותרת של נתינה, או המשאב הכי זמין שיש לנו לתת, להעניק, זה קשב. קשב. אנשים כל כך מתגעגעים לקשב. הנפש כמאה להתגלות, נפשי יצא בדברו. לא רק היה מי שיקשיב לנו באמת. ובמקום זה, אנחנו נופלים לפעמים למקום ההפוך, אל הביקורת. אומר רבי נחמן, אף על פי שתוכחה זה דבר גבוה מאוד, זה מצווה מדאורייתא, כתוב הוכח תוכיח את עמיתך. אומר, אף על פי כן בא רבי עקיבא, הוא מצטט את רבי עקיבא שאומר, תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח. כך אומר רבי עקיבא בזמנו. אז אומר רבי נחמן, אם ככה אמר רבי עקיבא בדור דעה, מה נגיד אנחנו?
אומר, כשהמוכיח בא ממקום לא נקי, הרבה פעמים בן אדם מגיע עם הכעסים שלו, עם התסכולים שלו, עם הקונפליקטים הלא פתורים בתוכו, והוא מנסה להוציא את זה על התלמידים, על בן או בת הזוג, על ילדים, על חברים לעבודה. אומר, כשהמוכיח אינו ראוי, הוא מעורר ריח רע בנשמה. זה כמו ערימת זבל, שכל עוד אתה לא נוגע בה, לא נעים, גם לא נורא. אומר, אם אתה לוקח מקל ומתחיל להרבב אותה, הריח הולך ומתפשט. מאידך, כשהמוכיח הוא ראוי, כשהוא בא ממקום נקי, ממקום אוהב, מקום של רחמים, של חמלה, הוא מעורר ריח טוב בנשמות. עכשיו תראו את הדיוק של המילה להוכיח. מה זה להוכיח? כמו הוכחה במתמטיקה, יש משהו שהוא השרתי ואני מוכיח את הדבר. המוכיח שאינו ראוי יכול להוכיח לך כמה אתה גרוע, כמה אתה חדל אישים, כמה אין לך סיכוי, כמה אתה על הפנים, ושאר מילים שכל אחד יכול להוסיף לנשימה. עד שהנשמה נחלשת, ושוכחת כבר, עד שבן אדם חלילה מפסיק להאמין בעצמו, בכוחות שלו, ביכולות שלו. כי זה לפעמים חודר לחניך, לחבר, לבן הזוג, לנו לעצמנו. אנחנו כבר מפסיקים להאמין בטוב שבנו. כי בכל אני אומר, כן, הצלחת, הוכחת לי שאני לא מסוגל. במובן המדויק, הוכחת שאני לא יכול. לעומת זאת יש גם את הצד ההופכי של המוכיח הראוי, של הריח טוב בנשמו. אני מוכיח לך שאתה יכול, אני מוכיח לך שאתה מסוגל. אני מוכיח לך שעדיין למרות מצבך העגום בחיצוניות, יש נקודה טובה פנימית שאם תתחבר אליה, תוכל לפרוץ קדימה. יכול להיות שזה מה שאמר רבי עקיבא מהחוויה האישית שהייתה לו. אולי הוא הכיר כל כך הרבה מוכיחים שאמרו לו, עקיבא, תראה מה איתך, אתה כבר בן 40, רוב החברים שלך סיימו כבר תואר שני, ואתה לקרוא אתה לא יודע. הוא רואה איך שהדיבורים הללו לא פועלים עליו שום טוב, רק מחלישים אותו. עד שמגיעה רחל, ובאהבתה היא מוכיחה לו, שוב, מוכיח הראוי, הוא מגלה שהוא יכול, שהוא מסוגל, לטוב שבו, כמו נבט צעיר, כמו נבט שזה אתה התגלה, הנה, יש תקווה, יש סיכוי. הדברים הללו של רבי נחמן נופים בליקוטי מורן חלק בית תורה ח' בפתיחתה. אם פעם תצאו להסתכל בזה. יש להם משנה תוקף, כי זה התורה האחרונה שרבי נחמן אמר בימי חייו. הוא נפטר בסוכות. חי בתשרי תקע"א. הוא נולד בראש חודש ניסן תק למד ב. בוחן מהיר בחשבון כמה שנים הוא חי. להיות וזה תאריכים עגולים, זה צריך להגיד גם עם הימים. חי 38 שנה, 6 חודשים ו-18 יום. הפירוט הזה פשוט, מניסן עד תשרי זה 6 חודשים, ו-18 יום בתשרי זה... זה מרשים, ו-9 שעות. אנחנו יודעים מתי הוא נפטר, אבל לא באיזה שעה הוא נולד. הוא נפטר בסביבות השעה 3 בצהריים. על ענייננו, הפעם האחרונה שהופיע בציבור, לפני קהל, היה בראש השנה. שבועיים וחצי לפני פטירתו. ושם הוא אמר את התורה הזו על המוכיח הראוי והמוכיח שאינו ראוי. אם היינו יודעים מה הכוח שלנו לחבר בן אדם אל האוצרות הפנימיים שלו, אז זה כשלעצמו היה נותן לנו את הרגשה שהנה, אני יודע מה האוצר שלי, האוצר שלי שיש לי יכולת לזולת לגלות את אוצרותיו. חז"ל בכמה מקומות מגלים לנו את הכוח הקיים בנו בדברים פשוטים, כמו המובאה הבאה. אומר איש לקיש, אם ראית תלמיד שתלמודו קשה עליו כברזל, הוא לא קולט כמה שאתה מנסה להסביר לו, כמה שאתה מנסה לשנן, הוא לא קולט. אז הייתי אומר, יש המשך למשפט, אבל לפני שאני אסיים אותו, אם ראית תלמיד שתלמודו קשה עליו כברזל, הייתי אומר, מפני שהיכולת הדידקטית של המורה לקויה, מפני שהאיי-קיו שלו נמוך, מפני שהוא לא ישן טוב בלילה, מפני שהתזונה שלו חסרה. אומר איש לקיש, אתה יודע למה? מפני שרבו אינו מאיר לו פנים. זה דיבור מדהים. אני במקומכם אחרי משפט כזה של ריש לקיש, הייתי אומר, אתם יכולות לנסות, אני אגיד שוב את המשפט. אומר ריש לקיש, אם ראית תלמיד שתלמודו קשה עליו כברזל, מפני שרבו אינו מאיר לו פנים. בשם ריש לקיש ישר כוח. אל תראו מה זה, דבר כל כך פשוט. כי כשרבו אינו מאיר לו פנים, הוא כל הזמן, הוא בפחד, אולי לא אוהבים אותי, אולי לא מקבלים אותי, בעצם אולי אני לא ראוי. ושרבו מאיר לו פנים, הוא בהרפיה, זה הסוד. סוד הלמידה האמיתית קשור בהרפיה. ככל שבן אדם בהרפיה יותר עמוקה, ככה הלמידה יותר משמעותית. כל שבן אדם במתח ככה, כביכול זה חסימה של הלמידה. וחלק מהעניין של ההכנה לראש השנה זה בעצם לשוב לאותו אוצר, לגלות את הייחודיות, כי זה גם להמליך את השם על המציאות. יש ארבע תכונות למי שרוצה להיות מוצלח. חכמינו אומרים, אתה רוצה להיות מוצלח? נורא נורא פשוט. אתה צריך לאמץ לעצמך ארבע תכונות, ברגע שיש לך את זה אתה מסודר, לא צריך יותר כלום. מה שאתה צריך זה להיות חכם, גיבור, עשיר ומכובד. Very simple. החסרנו משהו? הייתם מוסיפות מעצמכם משהו? חכם, גיבור, עשיר ומכובד. ושמח. לא, לא. השמח זה בעשיר. חכם, גיבור. ענב מופיע לכאורה בתוך החכם, כי הוא לומד מכל אדם, זה סוג של ענבה. גם העשיר שמח בחלקו. אבל בהחלט זה מתקבל, אפשר להוסיף על הרשימה, את אומרת להוסיף ענב, ופה אמור להוסיף שמח, הרשימות מתקבלות. חזר אבל צמצמו את זה, שלא ירתיעו אותנו השיעורי בית. אמרו, ארבע דברים, אם השגת אותם, אתה מסודר. מה ההגדרה למכובד? איזה הוא מכובד? מכבד את הבריות. אז כדרכו של לימוד בעיון, כדאי לשים לב לפרטים. על איזה הוא חכם נאמר לומד מכל אדם. התואר הוא אדם. על איזה הוא מכובד נאמר מכבד את הבריות. מתברר שיש היררכיה אצל חכמנו, גם אצל בן אדם יש דרכות התפתחות שונות. מי שמפותח רוחנית הוא נקרא אדם. מי שהוא נחות הוא נקרא בריאה. מאיר חכמים אומרים, גם אם בשיפוט שלך אתה חושב שהוא בריאה ולא אדם, שזה כאילו הדבר הכי נמוך, תכבד אותו. קודם כל, בזה אתה עצמך תהפך למכובד, אבל מה זה לכבד אותו? תעשה שיעורי בית לגלות את מהותו הייחודית. למה כולנו רוצים כבוד? כבוד, אגב, זה שאיפה בסיסית של כל יצור אנוש. רק שההבדל הוא בין אלו שיודעים להשיג את זה באופן מועיל, לבין אלו שמתוסכלים ולא משיגים. לדוגמה, מי שבאופן ישיר מחפש את הכבוד, זה נקרא שהוא רודף אחריו, אז מה עושה הכבוד? בורח ממנו. ומי שבורח מהכבוד, אבל רבי נחמן אומר, לא סתם לברוח מהכבוד, הוא אומר מה כן, כי לברוח זה מה לא, אבל תגיד לי מה שיעורי בית אומר למעט בכבוד עצמו, ולהרבות בכבוד המקום. אז מי שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. כביכול הוא איכשהו ישיג את זה, אבל זה פרדוקס, בשביל להשיג את זה באמת, אתה בורח. אבל המשנה, ואחרי זה רבי נחמן, נתנו משהו חיובי, לא רק לברוח. לברוח זה מה לא, אבל תגיד מה כן. אז אמרו, תכבד את הבריות. גם מי שנראה לך חסר ערך, תנסה לגלות את מהותו הייחודית. אדם מכובד זה אומר שהמהות שלו מתגלה. כולנו כמהים, כולנו רוצים שהמהות שלנו מתגלה, שיכירו בערכנו. עכשיו, הדבר הכי יפה בניסוח הזה של חכמנו, איזה מכובד המכבד את הבריות, לכל אחד מהדברים שאמרנו, חכם, גיבור, ראשי מכובד, יש שנאמר. תוספת פסוק, אסמכת מפסוק. אז מה נאמר שם? שנאמר, כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. דבר מדהים. הקדוש ברוך הוא אומר שאתה מכבד מישהו שהוא נראה לך בריאה, שהוא נראה לך חסר ערך. אדם נחות, אתה בעצם מכבד את הקדוש ברוך הוא, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא עשה פה משהו משמעותי. למצוא בבן אדם הכי נחות דבר ערך, למצוא בו נקודה טובה, למצוא בו ייחודיות, זה בעצם לפרגן לקדוש ברוך הוא. זה נקרא כי מכבדי אכבד. אז לגלות את שליחותנו, לשוב לאוצרות שלנו, זה גם כביכול לכבד את הקדוש ברוך הוא. יש קטע בסיפורי מעשיות. שמתחיל במילים, דפק הנשר הגדול על השולחן. על המגדל, לא על השולחן. אבל לפני הציטוט הזה, אם כבר דיברנו על כבוד, זה התמצית של רבי נחמן לימי אלול וראש השנה. אומר, למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. אומר, מי שעושה את זה יזכה לכבוד האמיתי שנקרא כבוד אלוקים. אני אומר כמה מושגים, גם אם לא הבנו את זה לעומק, לפחות זה שמיעה ראשונה. אומר, כבוד מדומה שאתה רודף אחריו, אפילו אם תשיג אותו, הוא זמני והוא נקרא כבוד מלכים, כבוד של פוליטיקאים, כבוד של עולם הזה. כבוד רצוי, כבוד אמיתי, נקרא כבוד אלוקים. שאותו משיגים שאתה ממעד בכבוד עצמך, הוא מרבה בכבוד המקום, והוא נותן עוד רף על ידי תשובה. ואז הוא אומר, ועיקר התשובה, אני רוצה לתת לך מה הקריטריון לתשובה. ועיקר התשובה, אז הייתי מצפה שיגיד סיגופים, תעניות, וידועים, תהילים. הוא אומר, ועיקר התשובה, שישמע ביזיונו, ידום ואשתו. זה הדבר שהכי מקרב אותנו לקדוש ברוך הוא, היכולת להגיב על העלבון בשתיקה. לכל אלו שירצו לשאול, ומה אם דין חינוך, אולי הבן אדם הזה יפגע באחרים, בכבוד התורה, הכל נכון. אפשר להגיב יומיים אחרי. יום אחרי. אבל בחוויה הזו של האלבום, במיוחד שמובע בשם הקדמונים, החידה אומר שאין דבר שיותר מזכך את הנפש, שממתיק את הדינים, מאשר בן אדם ששומע את אלבונו ושותה. אבל לא במובן זה שלוקח ללב ובדרך לפתח חולקוס, אלא כמו דוד המלך אומר, ריבונו של עולם, יש פה מסר, אני לוקח על עצמי את הכאב הזה. עכשיו סיפור מהגמרא על ענווה וכבוד. אמר רבי אבאו, תמיד חשבתי שאני ענב, עד ששמעתי על רבי אבא מעכו. לפני שנמשיך בסיפור, תראו איך חכמינו דיברו על עצמם. ענב אמיתי שמכיר את הכל אומר, אני חשבתי שאני המאסטר, יושב ראש איגוד הענבים, עד שהתברר שאני רק הסגן. באמת הגמרא, מה היה הסיפור של רבי אבא מעכו? הוא היה דורש, הוא היה אמורה מחכמי התלמוד. מאות ואלפים היו באים לשמוע אותו. והיה לו מתורגמן, מתורגמן גם היה כנראה מתרגם מעברית לארמית, וגם אומר את דבריו בקול. האמורה היה יושב, המתורגמן היה אומר לקהל. מתברר שלרבי אבא מעכו היה מתורגמן טיפוס. רבי אבא היה לוחש באוזנו מה להגיד, הוא היה לוקח את המיקרופון, אומר דברים אחרים לגמרי. הקהל בטוח שהוא שומע את דברי רבי אבא, והוא היה פשוט ממציא דברים אחרים. המפרשים אומרים, צריך לציין שהוא כנראה אמר דברי טעם, הוא לא אמר דברי כפירה או שטויות. אבל אף על פי כן, באים לשמוע את הרבי הגדול, והוא, איך הגיב רבי אבא? לא אמר כלום. זה סיפור אחד. ממשיכה הגמרא ושואלת, טוב, סיפור יפה, עכשיו בוא תספר לי מה היה הסיפור של רבי אבא, הוא שבגללו הוא חשב שהוא ענב. זאת אומרת, שרבי אבא הוא גם היה היה אמורה גדול, היה לו מתורגמן, ויום אחד אשת המתורגמן פוגשת את אשת רבי אבאו ואומרת לה, את יודעת מה, תדעי לך, בעלי הוא כזה חכם, הוא אומר שהוא בכלל לא צריך את בעלך בשביל שיגיד את דברי תורה, רק בשביל לפרגן לו הוא מעביר את דבריו לציבור, אבל מעצמו הוא יכול להגיד את הכל. היא מאוד נעלבה, היא רצה לבעלה ואמרה לה, בעלי היקר, רבי אבאו, שמעת מה אומרת אשת המתורגמן? שמע את זה בעלה ואמר, את יודעת מה? ואם זה נכון, אז מה? הוא אמר לה את המשפט בארמית, מיני ומיני התקלס אילאה. איזה משפט מיוחד, אומר, ממני וממנו התגדל שם השם. הוא בעצם אומר לה, מה זה משנה למי הקרדיט? מה זה משנה אם הוא יכול להגיד את זה לבד? או אני אומר, אם המטרה שלנו שהמאזינים יקבלו דעת ויתקרבו אל השם ויהיה להם דרך בעבודת השם, מה זה משנה מי אמר את הדברים? אנחנו בטח משנה לנו, אבל הוא היה במקום כזה, אמר כך יפה הביטוי הזה. זה בכלל, אני אומר, כדאי לשנן את זה, אם פעם נקלעים לאיזה מחלוקת. מי ידבר, אני או הוא, או המנהג הזה, או המנהג הזה. לפעמים זה עושה כזה סדר בראש, בכל מיני מחלוקות. מה זה משנה מי יוביל את המהלך הרי? מיני ומיני, מה סיום המשפט? תקלס אילאה. אני יכול רק לומר לכם שבסיפורים האלו יש הרבה מה להעמיק ולחקור ודיוקים. כל אחת תעשה את העבודה בעצמה. אני יכול רק לתת טיפ אחד להתבוננות. בתהליך היצירה
יש שני שלבים עיקריים, או שני מוטיבים עיקריים. יש את היצירה בעצמה, ויש את קבלת הקרדיט. בשתי הסיפורים האלו מתעוררת השאלה, מה יותר חשוב? היצירה לאמן. מה יותר חשוב לי? להביע את עצמי, ליצור את מה שאני רוצה להוציא החוצה לעולם, או הקרדיט? זה לא שיחה חופשית, לא צריך לענות, אני רק אומר שמהסיפור הזה מובן שחז"ל הגיעו למסקנה שלאמן האמיתי יותר חשוב היצירה מאשר הקרדיט. חשוב לו ליצור את זה אפילו עם מישהו אחר. אפילו אם מישהו אחר ייקח את הקרדיט. איך אני לומד את זה מתוך הסיפורים? לא חשוב, תעמיקו בזה. דפק הנשר הגדול על המגדל ואמר. זה ציטוט מתוך מעשה בשבעה קבצנים. אחד הסיפורים הכי מרתקים של רבי נחמן, אמנם קצת מפותל, מצריך ריכוז, מתפרץ להרבה עניינים, אבל מיוחד. זה הסיפור ה-13 בסיפורי מעשיות. היה תקופה שהוא אמר, אני רואה שהדיבורים הרגילים שלי לא מועילים לכם, אז אני אספר לכם סיפורים. הוא אומר, דרך העולם, שבשביל להרדים את התינוק מספרים לו סיפור. הוא אומר, אני אספר לכם בשביל שתתעוררו. אמר, הסיפורים הללו, יש להם כזה כוח, שהם יכולים לפקוד הקרות. אני אומר משהו שאני נזכר לפני שאני נותן את הציטוט. אתמול הייתי בשיעור של הרב שיינברגר, מי ששמע עליו, ובזכחה פרטית אחרי השיעור הוא ניגש אליי ואמר לי שיש סגולה להתפלל על זרע של קיימא בשעת עתה שליח. שתם, אני אומר, לא קשור לשיחה שלנו, אבל אמר לי, אני מעביר, פנה אליי בשעת האלה מוכרת, בשעת התשליך, וגם אם נמצאים במקום יהודים תלמידי חכמים או מישהו, לבקש ברכה בעת הזו. תפילת עצמנו מועילה. אז הוא אמר לי שני דברים, סגולה לפרנסה, לקנות סכין בערב ראש השנה. כך הוא אמר לי, לקנות, ככה אמר לי אתמול, אני מכיר את זה מספרים אחרים, אני רק אספר בהשגחה פרטית, אמר לי, זה לא קשור לשיעור, אבל מעביר, יהודי גדול. גם בהשכחת עתיד, שבתוך כל המון פנה אליה ואמר לי, זה סגולה לפרנסה, לקנות סכין בערב ראש השנה, ועת רצון להיפקד בזרע של קיימא, תפילה על העניין בעת התשליך. סגור סוגרן. דפק, עכשיו אני רק יכול להוסיף מעצמי, שאומרים, שזה גם ממילא סגולה לשידוך. כי כידוע שביהדות נהוג של זרע של קיימא מביאים רק בחיק המשפחה, אז בשביל שיתממש, ממילא מוצאים גם את בן או בת הזוג. אז סגולה לזיווג מתאים, למצוא את בן הזוג הראוי, זה להתפלל לזה בשעת התשליך. למה הפנים כפורות? תחייכו. דפק הנשר הגדול על המגדל ואמר. לחתונתי התפסנו לפני הרבה שנים, התפסנו את הסיפור. העיקר זה האווירה, באמת המילים לא כל כך חשובות. נכון שיש אנרגיה טובה באולם? זה מה שחשוב. לחתונתנו התפסנו את הסיפור הזה, מעשה משבעה קבצנים. אז היה איזה עיתונאי בהצופה שרצה, כתב לכעבור יומיים בעיתון, אז הוא כתב, סיפר לחתונה, כתב, ולחוגגים חולק סיפורו של רבי נחמן, מעשה בשבעה גמדים.
אם כי, סתם לידע כללי, רבי נחן אמר שהוא שואב את ההשראה לסיפורים שלו מאגדות נפוצות אצל הכפריים באזורים. הוא בעצמו אמר שזה מקור ההשראה שלו. הכל על פי סודות הקבלה, אבל תבניות הוא אימץ. דפק הנשר הגדול על המגדל ואמר. חידלו עוד מלהיות עניים, ושובו אל האוצרות שלכם, ויהיו משתמשים בהם. ועכשיו נפרט את זה. דפק הנשר הגדול על המגדל ואמר, הנשר זה כינוי לצדיק, הנשר זה כינוי למורה. דפק הנשר הגדול על המגדל ואמר, המגדל זה המקום שבו אנחנו תקועים, העולם כל כך רחב, כל כך יפה. אפשר לצאת מאזורי הנוחות, אפשר להיפתח לכאלו דברים מדהימים. ואנחנו תקועים במגדל. במקום אחר, הבעל שם טוב על אותו רעיון מנסח, אומר, אוי ואבוי, העולם מלא מאורות וסודות נפלאים, והיד הקטנה עומדת מול העיניים ומסתירה מלראות את זה. אז דפק הנשר הגדול על המגדל ואמר, חידלו עוד מלהיות עניים. זה הבחירה שלך, האם להיות עני או עשיר. חידלו עוד מלהיות עניים ושובו אל האוצרות שלכם. יש אוצרות, צריך לשוב ולהתחבר אליהם, לפגוש אותם, לחפש אותם, להתחיל את המהלך. והמילה אוצרות, אפשר לקרוא את זה אוצרות, או לחילופין, נאמר אוצרות. חידלו עוד מלהיות עניים, תבחר בזה ושובו אל האוצרות שלכם. אבל הכי חשוב, הוא אומר, ויהיו משתמשים בהם. היו משתמשים בהם, תתחיל כבר להעניק אותם הלאה. בדרך למילוי השליחות, למילוי הייעוד. ונסיים בדבריו שאומר, אתה יודע למה אנשים לא עושים את כל התהליכים הללו, כי הם לא לוקחים לעצמם את הזמן ליישב דעתם. אנחנו כל כך עסוקים, לא עושים פסק זמן לתת לדברים לשקוע בתוכנו, או לתת לדברים לצוף מתוכנו. ולהפוך אותם לשיחה מול השם. בטרם מילות פרידה, אני רוצה לעשות פרסומת. יש לנו בחווה, אנחנו גרים בחווה בשומרון שנקראת חוות יישוב הדעת, ועל משקל מילותיו של רבי נחמן שאמר, מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך, או רק לחמת שאין לנו, אין להם יישוב הדעת. אנחנו עושים בראש השנה סדנה, היא מיועדת, אל תדאגו, היא מיועדת בעיקר מי שמחפש חוויה מסוג אחר, והלינה היא בשקי שינה ואוהלים וארוחות צמחוניות. אז זה טוב, כל מי שהיה לו דמיון אך לפני חצי דקה שהתחלתי את הדברים, אחרי ששומע שזה שקי שינה ואוהלים וארוחות צמחוניות, הדמיון מסתדר. למה בכל זאת אני אומר את זה לפני קהל רב? אם תשמעו או תדעו, יש פה כמה פלאר, לפעמים יש איזה חבר יקר או טיפוס שדווקא מתעניין בדברים הללו, אז אתם יכולים להיות שליחים ולקחת את הפלאר הנ"ל. כמו ששמעתם, לפי הפרטים זה לא שווה לכל נפש. אנחנו תמיד אומרים, ברוך השם, מגיעים הרבה לאירועים אצלנו, לסדנאות. אנחנו אומרים, יש שלוש סיבות למה לא להגיע. זה בשטחים, זה הביטוי המקובל, כן? זה בשטחים. לינה בשקי שינה ואוהלים וארוחות צמחוניות. מי שעובר את שלושת המשוכות הללו, תבוא עליו הברכה. אז גם אם אתם... שוב אני אומר, אני משער שהשומעים פה יוכלו אולי לעניין מישהו, חבר נדיר, או לצורך זה הבאתי את הפליירים. אני משוכנע שרובכם יודעים איפה אתם בחג. אני רוצה לברך קהל יקר לפני שאתם קמים. קודם כל, לומר תודה לקשב ונעם לי, זה מתנה יפה לראש השנה. ודבר שני, להתפלל, להגיד ריבונו של עולם, תן לנו את הכוח לשוב אל האוצרות הללו, אבל בשביל שנזכה ליישם את שליחותנו ולהמליך אותך על כל המציאות. שנה טובה ומתוקה.